הפרשה שלנו מעניקה לנו פסוק מאוד מאוד מכונן שמקרב אותנו להבנה עמוקה בנושא הגאולה. אנחנו יודעים שיסוד הגאולה גנוז ממש ביסודו המקורי הראשוני בפרשה שלנו, במפגש הזה בין יוסף ובין יהודה. הפסוק אומר בפרשה, ולא יכול יוסף להתאפק. תשימו לב, זה בהווה. אנחנו היינו מוסיפים, ולא יכול היה יוסף. לא, זה גם עכשיו. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. והנרטיב של התורה ממשיך ומספר, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. פשוט פסוק גבוה מאוד, עמוק מאוד, שממחיש את הדחף הפנימי שלא מאפשר יותר להמתין ולו לא רגע אחד נוסף. הדחף הזה, דחף לגילוי רצון השם בעולם, נעשה ופועל מבפנים, מהחלק הפנימי שנקרא כאן לצורך העניין יוסף. אנחנו יודעים שבתורת הקבלה יוסף מיוחס לספירה פנימית, היסוד. הספירה הפנימית הזאת ביחס ליהודה שהוא כבר גילוי הדבר בפועל, יוסף הוא עדיין גנוז, הוא הצדיק הנסתר. ויש דחף כזה שמתואר בפסוק שציטטתי עכשיו, ולא יכול יוסף להתאפק כבר, הוא רוצה כבר לגלות. יש כאן תנועה של ההופעה הגדולה מכוח הצמצום הפועל להגביל במידותיו. אני מסביר, לפעמים אנחנו חושבים שכוח הצמצום גדול יותר מכוח הדחיפה. גם בגופנו אנחנו יכולים להתאפק, זה נקרא כוח הצמצום, עד איזשהו שלב, ואז אי אפשר כבר, זה חייב לצאת. אותו דבר המנגנון הזה, להבדיל אלף הבדלות, וסליחה מכבודכם, בעניין של הגאולה. ישנה תנועה שהיא לוחצת ולוחצת ולוחצת ולוחצת, אז מנסים להתאפק. וכאן מופיע רגע ולא יכול יוסף להתאפק, נגמר, אי אפשר יותר. בבת אחת הכל משתנה, סוויץ'. זה השלב שמגיע בהיסטוריה, כשהלחץ והדחיפה הפנימית, תשימו לב ממה הוא לא יכול כבר להתאפק, לכל הניצבים עליו, כאילו תשימו לב שיוסף יש לו על הראש כל מיני דברים שדוחפים אותו מלמעלה, ואומרים לו נו תתגלה, תתגלה, תופיע כבר. וכשהלחץ כל כך גדול שיוסף כבר אינו יכול להתאפק מלהתגלות, אז בא השלב, שאלה, מדוע יוסף צריך בכלל להתאפק? פשוט מאוד, כי צריך להביא את העולם למצב ראוי. אם האור מתגלה ואין כלים כדי להכיל את האור, מה יעשה בעצם מיוסף? נזק, יותר מאשר תועלת. ולכן צריך כל הזמן לדאוג שהכלים מוכנים להכיל, לקבל את מה שיש לך לומר. בזוגיות, בחברות, בשיעורים, אי אפשר לזרוק מונחים שהדור אינו יכול להכיל. אז לאט לאט צריך לחנך, והחינוך הזה הוא ממש כמו בחנוכה. אתם יודעים שאנחנו לא עוזבים את הנר, אנחנו מלטפים את הפתילה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כך בעצם מחנכים, מלטפים, 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 וחוזרים, ומשננים, ולאט לאט מרגילים את הדור למונחים עמוקים יותר, ששייכים בוודאי לתורה, אבל לפן הטרנסנדנטי שלה, לשם הזה, לשם הוויה, שכשהשם הזה יופיע בעולמנו, באופן מלא, אז אנחנו נהיה כבר במצב גאולי עמוק וסופי. יוסף הוא כאמור היסוד הקדוש, ומהו תפקידו של היסוד? כבר למדנו בהרבה שיעורים, ברוך השם, אתם כבר יודעים את זה, הרגלנו את עצמנו לדעת את הדברים האלה. יוסף הוא מאסף, יוסף הוא מחבר בין מדרגות. לא חשוב דרך אגב בין מה למה, יוסף יודע לחבר הכל. קודם כל הוא יודע לחבר שמיים וארץ. יוסף יודע לחבר חלום למציאות. הוא יודע לפתור חלומות, זה לא ניתן לכל אחד. הוא יודע לחיות את חלומותיו. הוא חוזה בעל חזון שמצליח לממש את החזון שלו. יש לו ראש, יש לו לב, ויש לו רגליים. זאת אומרת שזה אדם מיוחד שמסוגל לפענח צפנים, קוראים לו ככה, צופנת פענח. למה? כי נותנים לו אינפורמציה כלשהי, היא נראית טריוויאלית לחלוטין, כל מי שנמצא באזור לכאורה מבין אותה, אבל זה לא נכון. רק הוא מבין את התוכן הפנימי של הדבר, ולכן הוא יודע לעשות. והשמיים עכשיו, בפסוק שאמרנו, ולא יכול יוסף להתאפק, השמיים לוחצים עליו מלמעלה, לוחצים על הראש שלו. מה פירוש הדבר? יש דחף שבא מן העליונים, הניצבים עליו, שמקדמים ודוחפים ודוחקים את המציאות לגילוי הגדול, המיוחל. ולכן זו תוספת המשכית שאין לה סוף, אין לה קצבה, כי אנחנו, יש לנו יחס לאינסוף, רבותיי. האינסוף כשמו כן הוא, אינסוף. ולכן מי שבאמת רוצה לחיות לפי הקריטריונים של האינסוף, הוא כל הזמן במהלך מתקדם, הוא כל הזמן מוסיף והולך. זו תכונתו היוספית של יוסף, של התוספת הבלתי נלאית, להגשים את החלומות שלו, לצאת מן הכוח אל הפועל. כלומר שיוסף הוא האיש שאמור לממש את הערכים שלו השמימיים בארץ. ועכשיו השחקן השני נכנס. מי הוא הכלי הארצי במרכאות של אותו מימוש? יהודה. כלומר יוסף הולך לממש את הרעיון האלוהי בכלי הנקרא יהודה. יש לנו בעצם אור וכלי, זה חיבור שהוא נדרש כל הזמן. תרגמתי לכם משהו במונחים של קבלה בשפה פשוטה, קוראים לזה יסוד ומלכות. יוסף הוא היסוד, הוא הפנימי, הוא השמימי, שמביא זרע מן המוח העליון של מוח הבריאה, ומזרים את זה דרך החיבור שלו עם החלק הנוקבי שבו, שהוא נקרא יהודה. לא בכדי אומר הארי הקדוש שכל האחים הם בחינת נקבה ביחס ליוסף. הוא הזכר היחיד. כולם נשים והוא זכר. הוא באמצע. הוא כמו היסוד שמביא לעולם. מי מייצג את שאר האחים? יהודה. אז אנחנו עכשיו מפוקסים רק על שני השחקנים הללו. הדבר הזה הוא בעצם נעשה בצורה כזאת בגלל שהם, יוסף ויהודה, הם נושאי הספירות הללו שאמרנו עכשיו. יוסף הוא נושא ספירת היסוד, הוא נקרא צדיק, צדיק זה יסוד עולם, ויהודה הוא המלך, מלך זה מלכות. כלומר יש לנו כאן מפגש בין צדיק ובין מלך. הצדיק כאן מביא את ערכי השמיים שהאחים משום מה לא רצו להיפגש איתם עד כה. אז למה החיבור ביניהם קורה רק עכשיו דווקא במצרים? פשוט מאוד, כי דוחקים אותם להיפגש, הייתי אומר, במקום צר. לפעמים אתה לא רוצה להיפגש עם מישהו, אתה מנסה תחבולות וכל מיני דברים, בסוף אתה נכנס ובדיוק המעלית רוצה להיסגר והוא נכנס איתך. שניכם במעלית, איזה בסה. זה בדיוק מה שקורה בין יוסף ליהודה. הוא לא רוצה לראות אותו, אף אחד לא רוצה לראות את השני. אבל עכשיו, דרך אגב, מה שאני אומר לכם זה מושג מאוד פנימי בקבלה. זה תמיד כשלא רוצים ומתכחשים למציאות כלשהי, הקדוש ברוך הוא דוחף שהמציאות הזאת תהיה במקום הרבה יותר צר מהמקום הרחב שיכולת לעשות את זה קודם. כלומר, ככל שאתה מתקדם ולא מטפל בנושא, הוא הופך להיות יותר ויותר תקוע בין שני קירות. אתם זוכרים את הסיפור של בלעם? בהתחלה יש לו מקום רחב, לאט 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 הוא מגיע למקום צר שאין בו לא ללכת ימינה ולא שמאלה. עכשיו אתה חייב לטפל בעניין הזה, אתה לא יכול להתחמק יותר, אל תחיה עוד בהכחשה. לכן פרשתנו מתייחסת לזיווג הזה בין היסוד ובין המלכות. כשאני אומר זיווג אני מתכוון לחיבור בין מדרגה שמימית לבין מדרגה שאמורה לקבל את השמיים האלה, לגלות אותה בארציות. ובאופן מיוחד הדבר הזה מתאים למצרים, ותכף אני אכנס בפרוטרוט לעניין הזה. זה סוג של זיווג שמתקיים דווקא במצרים. אני אסביר. היום זה יהיה קצת 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 יותר קבלי, אבל בעזרת השם אנחנו נתגבר. ויגש אליו יהודה. מה זה ויגש אליו יהודה? יש כאן תיאור של גישתו של המלך, כלומר החלק התחתון של הכלי, כדי לקבל את האור. קוראים לזה התערותא דלתתא, כלומר התחתון מתעורר לאותו זיווג. זה לא בא מלמעלה, מהיוזמה של יוסף, זה בא מהיוזמה של יהודה. המלכות דוחפת כדי לעורר את החיבור ביניהם. ודרך אגב, זה עובד. כי ברגע שיהודה מודה, הוא גם מזמין אותו. הוא אומר לו, אתה יכול להיכנס בי? בי, אדוני? אז אנחנו קוראים את זה בלשון של נימוס, כן? בבקשה. אומר לו, לא, לא. אני לא יודע מי עומד כאן, אבל בתת מודע קורה כאן משהו גדול, עצום. ואני יודע שאני צריך להכיר בך. אני נכנע. כלומר, יהודה נכנע כאן למהלך שעובר את שכלו. הוא לא יודע מה קורה. מבחינה ריאלית הוא בפניקה טוטלית. כן? אנחנו במצרים, האיש שעומד מולו הוא לא יודע שזה יוסף. כלומר, הוא על סף קריסה, הוא על סף מוות. צריך להבין שזה כאילו הרגע האחרון כשכבר הפסקת להאמין שאתה יכול לצאת מהברוך שבו אתה נמצא. ובאמת, זה פועל. הייחוד הזה, החיבור הזה, קודם כל גורם לכך של ולא יכול יוסף להתאפק. זה אומר שיש כאן התעוררות כל כך גדולה מצד הנקבה, מצד יהודה, מצד הכלים. בואו אני אתרגן לכם את זה קצת יותר הלאה. כשבני ישראל למטה צועקים ובוכים ולא יכולים יותר כבר, והם כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא עכשיו, שמתם לב? שמתי את עצמנו עכשיו כיהודה והקדוש ברוך הוא כיוסף. כך עושים חז"ל. ברגע שעם ישראל מתעורר לאיזה מין זיווג שכזה, מה קורה בשמיים? ולא יכול הקדוש ברוך הוא להתאפק. אותו דבר. כלומר, אנחנו גורמים לו, כמו שאישה גורמת לאיש התעוררות, אנחנו גורמים כביכול לקדוש ברוך הוא התעוררות של חיבור, של ייחוד בינינו. הייחוד הזה, וזה מה שרציתי לומר לכם מבחינה קבלית, הוא לא הייחוד האידיאלי. אני אגיד לכם גם למה. הייחוד הזה חסר מדרגה. אני חוזר לפשט. המדרגה החסרה היא יעקב. בתוקרת הקבלה, היסוד יכול לתפקד, אבל אם אין לידו את יעקב, אז אין להם וב שלמה, כי יעקב ויוסף הם בעצם חשבינן חד, הם כמו גוף אחד, אבל דה פקטו יעקב נמצא רחוק מיוסף כבר הרבה הרבה שנים. זאת אומרת שהזיווג בעצם שהולך להתרחש כאן, בגלל שיהודה מעורר את הזיווג הזה, הולך להתרחש בצורה לא הכי שלמה. במילים אחרות, יש זיווג, הולך להיות זיווג, הולך להיות חיבור, אבל חסר כאן יעקב, חסרה הדמות הגדולה. דרך אגב, הזיווג הזה לא מביא לעולם דברים חדשים, נשמות חדשות. קוראים לזה בתורת הסוד זיווג לחיות העולמות. במינים פשוטות, זה דבר מינימלי כדי להמשיך חיים בעולם, כדי שהעולם לא ימות. כאן לצורך העניין, יהודה. לצורך העניין, האישה. מה קרה ליהודה, שהוא בעצם האישה יחד עם כל האחים שלו? ברגע שהם נפרדו מיוסף, הם בעצם נפרדו ממי שמביא להם זרע, חיים, מלמעלה. זאת אומרת שכבר שנים על גבי שנים יוסף איננו. אז מי הם לקחו במקום יוסף? את האח הקטן של יוסף, את בנימין. זאת אומרת שבנימין, גם הוא נקרא לצורך העניין בנימין הצדיק. למה? הוא במקום יוסף כשלא רואים את יוסף. אז עכשיו יעקב מחובר לבנימין הקטן, ויוסף נמצא רחוק רחוק במצרים. יש בעיה. זה שיוסף הוא חכם, והוא יודע מה לעשות. מה הוא עושה? הוא אומר להם, אני רוצה את הקטן הזה, תביאו אותו אליי. תביאו את בנימין. כלומר, בלי בנימין אתם מתים. כי כבר בלעדיי מתתם. אז נתתי לכם מחליף, איזה מין ג'וקר קטן. אבל גם את הג'וקר אני רוצה עכשיו. תביאו אותו אליי למצרים. יעקב כאן הולך למות. ודרך אגב הוא אומר, הורדתם את הכל סיבתי שאולה. אני הולך למות. ויהודה הולך למות, וכולם הולכים למות, ונגמר הסיפור. נגמר הסיפור שלהם. אז מה קורה כאן? כשהדבר הזה מתחולל בגלל שממתינים לתשובה של האחים, כי דרושה כאן, נדרשת כאן תשובה של יהודה שמבין שהוא כבר לא יכול לחיות יותר, והוא הולך למות, אז הוא אומר לפחות, תן לי חיבור, גם אם זה לא החיבור האולטימטיבי, כדי שלא אמות. ובאמת, זה מה שקורה ברגע שיש חיבור ביניהם, כמובן אל תיכנסו לפרטים, כן, זה לא חיבור אינטימי חלילה, אבל זה חיבור בין הנשמות, אבל זה בעולמות עליונים כמו חיבור אינטימי כזה, ומיד מיד אמרתי לכם שזה חיבור שמביא חיים, הפסוק מיד אומר ותכי רוח יעקב אביהם. במילים אחרות, יעקב היה בדרך למוות. אם לא היה הסיפור הזה ויהודה לא היה מתעורר לאותו זיווג, יעקב היה מת. בעקבות התנועה הזאת של ההודעה, של ההודעה של יהודה ויוסף מיד ולא יכול יוסף להתאפק, זה מה שבעצם מנע מיעקב ומכל האחים בכלל למות, ובכלל זה כל עם ישראל שעתיד לצאת מכל המנגנון הגדול הזה. עכשיו האריזל בשאר הפסוקים וגם במקום אחר בליקוטי תורה אומר את מה שכבר אמרנו קודם, שיהודה הוא בחינת מלכות נקבה ויוסף הוא בחינת יסוד זכר. ברגע שיש התעוררות מצד המקבלים כלפי הנותן, אז זה מעורר מיד את הייחוד. אני רק חוזר על מה שכבר הסברנו, כלומר החיבור ביניהם הוא בעצם הולך להביא חיים, הולך להמשיך חיים במקום שהחיים כבר כמעט נעצרו. איך זה שיוסף כן יכול להמשיך לחיות והאחים לא? הרי יוסף לבד במצרים, נכון? אז תעתקו חגורות, זה מסוכן מה שאני הולך להגיד לכם, אבל ליוסף הייתה אופציה אחרת, לקבל כלי אחר, וחס וחלילה, חס וחלילה, לבנות את עם ישראל ממה שהיה לו שם באזור במצרים. זאת אומרת שבמקום הכלי האמיתי יהודה, אם יהודה לא היה עושה את המעשה הזה, יהודה היה רואה את עצמו מחוץ לתמונה, ויוסף היה מוצא לו כלי אחר, כמו שמשה בזמנו, גם הוא חשב לבנות את עם ישראל מן המצרים, ולא ידע, יצא לחפש את אחיו, מי הם האחים האמיתיים שלי? למי אני שייך? שואל את עצמו יוסף, משה רבנו. אותו דבר גם יוסף. אל תשכחו שיוסף רצה לשכוח מכל המשפחה. הוא קרא לשני הילדים שלו על שם נוראי. מנשה זה לשכוח. אני רוצה כי נשני השם. שכחת אותי, שכחו אותי, לא רוצה לשמוע מכם. ואיפה אני הולך לפרוט? במצרים, אפרים, זה הבן השני, אפרים ומנשה. אני הולך לפרוט במצרים בגלל שהמשפחה שלי זרקה אותי לבור. אז יוסף יש לו המשכיות כביכול. יש חיבור, כן, אכן, שמביא חיים, ויש חיבור שמביא נשמות חדשות לעולם פירות. יוסף חשב לפעול זאת כבר מזמן, לא במצרים. יוסף רצה לעשות, לממש את כל החיבור הזה כבר בחלומות שלו. ואם היו האחים מקבלים אותו, אז היה גם שם, באותו זמן כבר נעשה התיקון. נגמר, מזמן. בבוקר שיוסף מספר את החלומות לאחים, אם האחים היו מגיבים בצורה, וואו, אחינו, אשריך, אנחנו איתך. פשוט מאוד. כל הסיפור הזה היה מתפתח לצורה אחרת חלוטין. תשימו לב כמה יש בעייתיות, אני מדבר עכשיו עלינו, אני חוזר רגע לפסיכולוגיה האנושית, הרי שני השחקנים האלה בתוכנו, ולפעמים אנחנו מתכחשים ליוסף הפנימי הזה. הוא נותן לי חלומות, זה החלומות האמיתיים הגדולים שלי, והיהודה שבי וכל האחים, כל האיברים בגוף, אומרים, נו, באמת, עם השטויות שלו זה בעל החלומות הלזה. בוא נזרוק אותך קצת בבור, שתשתוק קצת, שנפסיק לשמוע את הקול שלך. אז אני הולך לאכול, זה מה שהם עשו, הולכים לאכול, הולכים לעשות שמח, ויוסף שם קורא להם, הלו, שכחתם אותי, יש לי מסרים בשבילכם. רבותיי, זה לא סיפור תנכי של אחים שרבים אחד עם השני, זה הסיפור שלכם, שלנו. כל רגע הנשמה הזאת קוראת לי, קוראים לה יוסף, היא אומרת לי, תוסיף. ואני יכול להחליט כל רגע, או לזרוק אותה עוד פעם לבור, עם הנחשים והעקרבים, או להקשיב לה. אבל בסופו של דבר אין לך אפשרות, אתה תקשיב לה. בסופו של דבר אתה תיכנע, אבל מה קרה? אתה כבר תיכנע כשתהיה במצרים. כלומר, כבר במצב של... אתה כבר מת, אתה הולך למות. ברגע האחרון שלך אתה מתעורר ואומר, יאללה, בוא באמת נקשיב לו. עד עכשיו התכחשתי למציאות הזאת. האלוהים מצא את אבון עבדיך. כל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת. וצריך לדעת להקשיב ליוסף הפנימי הזה, בעל החלומות. אתם בעלי חלומות? אומרים לכם, תשתוק, נו, תפסיק עם החלומות השטותיים שלך. לא נכון. מי שלא חולם, יורד למצרים והולך למות. מי שלא מקשיב לחלומות של עצמו, בסופו של דבר יקבל את זה בכוח במצרים. לכן לא יצא הדבר לפועל בזמן החלומות, עד שעכשיו נכנסו, כמו שאמרתי לכם, למצרים, למקום הצר, למעלית הזאת, ששם כבר אי אפשר להתחמק. נפגשת עם היוסף הפרטי שלך. מתי זה קורה בחיים? חס וחלילה, מחלה, תאונה, ניתוח גדול, משהו רציני שקורה בחיים, איזה קורונה או איזה לא יודע מה. ואז אתה נפגש בעל כורכך, כי אין לך כבר מי לפגוש, אז אתה נפגש עם עצמך, מתחיל להיפגש סוף סוף עם עצמך, וזה דבר מבורך, אבל חיכית יותר מדי, כן? שזה מחייב אותך עכשיו לחיות ביחד בקרבת מקום עם הבעיה שלך. ועכשיו אתה צריך לטפל בעניין. מקום קטן, כמו רחם של אמא, שעכשיו שני אחים נפגשים בתוך הרחם. למה אני קורא לזה רחם? כי מצרים היא הרחם. היא נקראת ערוות הארץ. שם בתוך ערוות הארץ, תשימו לב, אני לא רוצה להיכנס לתארים ולתיאורים, אבל תקשיבו טוב איפה יוסף פוגש את יהודה. בערווה. במקום של הלידה המחודשת. זאת אומרת שאם אני מתרגם את כל מה שאמרתי, עד כה דוחקים את בני ישראל להיפגש ביניהם. מחדש. לא רצית לראות את אחיך. להפסיק לחיות בהכחשה של מציאות האח שלי, של האחווה. וקודם כל שלי, עצמי, פנימי. ואם הייחוד הזה בין האחים לא נעשה ברוחב לב, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, בחלומות, אז הוא יעשה בגלות, בקטנות, במצריות, בבטן של האימא שהולכת להוציא ללדת את עם ישראל כולו. שם המפגש המכונן הזה נעשה. איפה אתם נפגשים עם אח שלך? בערוות הארץ. איזה מקום נחמד. דרך אגב, קוראים לזה גם קבר בגמרא. זאת אומרת שהם נמצאים עכשיו בקבר. הם נמצאים על סף מיטה. על סף אובדן, על סף השתקת כל המנגנון. יש להבין כי במצרים בשלב הזה יעקב עדיין איננו. אמרתי לכם, יעקב נמצא בארץ ישראל, רחוק. כלומר, מבחינת הספירות, מה יש לנו? יש לנו את יהודה, שזה המלכות, יש לנו את יוסף, שזה היסוד, אבל יוסף, כדי לקבל את כל הכוח שלו מראשית היסוד, שזה יעקב, לא מקבל. אז איזה מין זיווג הולך להתפתח כאן? אתם מבינים מה אני אומר? זיווג יחסית תחתון, רק של התעוררות היסוד עם המלכות. הבנתם? אין את הערכים הגדולים, את המוח הגדול, ולכן זה רק כדי שלא ימותו, בוא נגיד ככה. אז הייחוד הזה נקרא ייחוד קטן, ועוד מעט אני אתן לכם גם את השם של הייחוד הזה בקבלה, כדי שתדעו. כן, מה שכותבים לי כאן זה נכון, שמרית, כך התבשר אברהם בברית בין הבתרים, כן, מצרים, בלתי נמנע. זאת אומרת שאם אתם לא מבינים ברוחב, אתם תבינו כשיהיה המקום שר. אז אני חוזר לסיטואציה העכשווית. יעקב רחוק מיוסף. אז מאיפה באה התעוררות עכשיו? היא לא יכולה לבוא מיעקב ממעלה למטה, אלא היא באה מיהודה, מהמלכות. כי יוסף לבד לא יכול להתעורר בלי יעקב. תבינו, זה מהלכים מאוד פנימיים. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, כי זה מהלכים בקבלה. אי אפשר שתהיה התעוררות מלמעלה אם הוו בשם הוויה, אם הוו לא שלמה. הוו הזאת היא בעצם יעקב למעלה ויוסף למטה. עכשיו יעקב ויוסף פרודים. אז מי יעורר את המהלך? ההא האחרונה שהיא כאן לצורך העניין יהודה. יהודה מעורר אבל רק את החלק התחתון, את היסוד. כלומר זה זיווג נמוך. אין לו את הרגש, את הפנימיות, את התוכן של יעקב. זה יוסף עם יהודה. בינתיים זה ככה, זה מה יש. אז יש כזה. יש מדרגה כזאת. והיא תמנע מיהודה מלמות כמו שאמרתי לכם. אבל יוסף הוא רוצה להמתין ליעקב. הוא לא רוצה שהחיבור ביניהם יהיה כזה, אבל כשיהודה כבר עושה את זה, מה קורה? ולא יכול יוסף להתאפק. כלומר, עכשיו אתם מבינים למה יוסף מתאפק. כי הוא מחכה למי? ליעקב. הוא רוצה שיעקב יחזור. דרך אגב, מיד 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 כשזה קורה והוא כבר לא יכול להתאפק, הוא רוצה מיד להביא את אבא שלו. הוא אומר להם, לכו להביא את אבא. אנחנו לא יכולים להמשיך עם הזיווג כמו שעשינו עד עכשיו. עשינו זיווג כי לא רציתי שתמותו, אבל עכשיו הזיווג הבא בינינו צריך להיות זיווג אמיתי גדול, שיביא חיים לעולם, שיביא מוחין דגדלות לעולם. אז בינתיים יוסף המתין להפגנה של יהודה, של הרצון הזה, רק שלא ימות. אבל זה גורם ליוסף שלא יכול להתאפק. משמע שהתאפק עד כה. גאולה כזאת היא באה מכוח ההכרה של התחתונים וקבלה של הערכים העליונים, אבל במצב של דוחק. לא במצב שקיבלת את זה בגלל שהבנת, אלא בגלל שכמו האחים עכשיו, מצב קטסטרופלי, וירד יהודה מאחיו, כולם התפזרו לחלוטין, אין כבר סיפור בין האחים, תשימו לב, יוסף הדבק הלך, כולם באלמא דפירודה, אין כלום, שום דבק מחבר ביניהם, יוסף חוזר, כל המשפחה מתאחדת, רבותיי זהירות, אל תזרקו את היוסף שלכם לבור, כל האיברים שלכם מתפרקים ברגע שאתה זורק את היסוד המדביק בין כולם, את המכנה המשותף הזה, האוסף אותך, העושה אותך לקו. זה החזון שלך. אל תאבד את החלום שלך. לכן, למרות שזה לא נראה הגיוני, לא ריאלי בכלל, בכל זאת יש מין זיווג, בינתיים, כן? ו... צריך להקשיב קצת יותר לרעיונות המופרכים האלה שלפעמים באים לנו בחלומות, ברצונות גדולים מאוד, ולא לזרוק אותם ישר לבור כי זה מפחיד אותך, כי זה לא הגיוני, כי זה לא רלוונטי, כי זה לא נראה לך. צעירות. גם יוסף לא נראה, הוא צעיר, הוא נראה יותר מדי יפיוף, הוא לא נראה לי משהו ששייך לקדושה. זהירות רבותיי, זה צדיק נסתר. דרך אגב, מתי זה קורה? בזמן הגאולה. אמרתי לכם שזה ממש נקודת היסוד של כל הגאולה. זאת אומרת שבזמן הגאולה יופיעו אנשים כאלה שלא נראים. כמו יוסף כזה, דומה לאיזה מין מצרי או אמריקאי או לא יודע מה. וכל כולו קודש. עד שתהיה הכרה של אותו מנגנון. וכדי שהזיווג יפעל כראוי בשלמות, שולח מיד יוסף להביא את יעקב. מבחינה פנימית, מה קרה? גם הזיווג הקטן הזה, אבל עכשיו הזיווג שיוסף רוצה, הזיווג הגדול, זה בעצם הזיווג שהולך ללקט את כל הניצוצות של כל ההיסטוריה שהייתה גנוזה בגלות במצרים, הולכים לקבץ את הכל, דרך החיבור הזה של האחים ויוסף. תבינו טוב מה קורה כאן. זה לא סתם איזה חיבור, עושים שולם ובוכים. יש כאן ליקוטי ניצוצות, כי הזיווג הזה שהולך להיעשות עם האבא, אוסף את כל מה שאסור, אסור מבחינת בית האסורים במצרים, בכלא. אז אני מסכם. יש שני אופנים כדי לעורר את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני חוזר לחיים שלנו עכשיו. אופן ראשון, כמו שבפרשה של ויגש, זה בא מלמטה. המלכות עושה את המאמץ. כפי שהסברנו, שבשעה שהתפארת לא מחוברת ליסוד, שהקדוש ברוך הוא עדיין גבוה מדי, אז אנשים פה למטה הולכים למות, אז מה הם עושים? מתחילים לצעוק. אז ההתעוררות באה מלמטה, והקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק, גם בזיווג כזה. זה נקרא ויגש אליו יהודה, לא כתוב אל יוסף, אליו זה גם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש כאן רצון, כי אני בדוחק, כי נמאס לי, כי הפרנסה נשברה, כי יש מחלות בעולם, כי אני רואה אנשים סובלים, כי אני רואה שכבר אי אפשר. אז אנשים רוצים גאולה בגלל שהם כבר לא יכולים לסבול, לא מתוך אידיאל, רק להוריד ממני כבר את הבאסה הזאת. אז האם זה שווה או שצריך לזרוק את זה לזבל? לא, לא זורקים לזבל. לוקחים גם את זה. זה חלק מהתהליך. אבל אנחנו מייחלים לזיווג הרבה יותר גבוה. שהתפארת והיסוד מחוברים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה לגאול את ישראל בגלל מי שהם, לא בגלל המצב הירוד והרדוד בהם הם נמצאים עכשיו. בסדר? אז כשהזכר שלם, כלומר כשהתפארת והיסוד ביחד, אז כל המידות פועלות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. והכל מזרים את השפע מגימל הראשונות, כתר חוכמה ובינה, אל המלכות יהודה. והכל יורד ומפרה את העולם הזה. זה לא רק מחיה אותו, שומר על מינימום חיים, כאן יש כבר שפע, פרנסה, בריאות, עושר, עושר, זה זיווג מסוג אחר לבריאות. צריך להזכיר שהייחוד הזה גם מוליד דברים חדשים. זה הסוד הגדול. לכן אנחנו כן שואפים לחיבור העליון הזה. ושני האופנים שעכשיו אני הסברתי לכם, מופיעים בחיים שלנו, בימות החול, ביחס לשבת. עכשיו אני עובר לזמנים, לשבוע. ביום שבת יש שלמות של הקו, הוו מחוברת, כלומר יעקב ויוסף ביחד, התפארת והיסוד, ולכן החיבור עם המלכות, עם הקלה, הופך להיות חיבור ענק בצורה שלמה. ועכשיו תרשמו לכם את זה בפינה, הזיווג הזה נקרא ייחוד זעיר אנפין ורחל. בסדר? כשהחיבור הוא שלם, זה כבר לא יעקב, זה הפרצוף. הפרצוף נקרא זה, זעיר אנפין. עם רחל שהיא עקרת הבית, שהיא עיקר הבית, שהיא המלכות. זה שלב א'. שלב ב', יש ייחוד אחר. דרך אגב, אני נשאר שנייה בשלב א', בייחוד היפה הזה, הגדול הזה. על הייחוד הזה אמרו חז"ל את האמרה הידועה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי מתנה בבית גנזי וקוראים לה שבת. לך תיתן אותה לעם ישראל. כל האמרה הזאת של חז"ל באה לומר, אני, הקדוש ברוך הוא, רוצה לעורר את הזיווג, ואני מבקש ללכת ממעלה למטה, שלא יבואו אליי כשכואב להם, כשנמאס להם. אני רוצה כי אני אוהב אותם. זה נקרא ייחוד עליון בין קודשא בריך הוא וכנסת ישראל בת זוגו. עכשיו הסגנון השני, הסגנון של פרשת השבוע. בימות החול יש זיווג אחר. הוא רק, ועכשיו אני נותן לכם את השם השני, בין יעקב לרחל. לא זה, לא זעיר אנפין ורחל, אלא רק יעקב ורחל. אז מה, השם יעקב הוא יחסית נמוך, אה? כן, נכון. חז"ל אומרים לנו שהשם יעקב מתאים לגלות. וכשאנחנו בקומה של ישראל, זה כבר זעיר אנפין, זה כבר שם אחר. אז כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בזמן הגלות, אז הוא קורא לנו במראות הלילה, יעקב, יעקב. אבל כשהוא מדבר איתנו בגובה של גאולה, הוא כבר מדבר על עם ישראל, וזה כבר פרצוף שלם. לכן השם יעקב מורה רק על חלקיות, כשיש ריחוק בינו ובין היסוד. כלומר, לצורך העניין ההיסטורי, בין יעקב ובין יוסף. ואז אי אפשר באמת להביא שפע מלעליונים, כי אנחנו במצב גלותי. יעקב לא יכול לתפקד במצב כזה. אין זיווג בגלות, אין זיווג בלילה, אין זיווגים כשיש חוסר ודאות. לכן גם מבחינה הלכתית, אסור להתייחד עם האישה, אם אתה לא בשלמות. זאת אומרת, אם אתה לא שלם, אם אתה לא שולם, אם אתה ברוגז, אסור להתייחד. צריך קודם כל לפייס, קודם כל מלא תהליכים, זה לא סתם ככה מתחברים. וזה גם בגדר של שמירה. אז למה החיבור הזה בכל זאת נעשה? פשוט מאוד כדי שהיא לא תמות. כי היא עלולה להתייבש, וגם הוא. ולכן זה מינימום ויטלי, בוא נקרא לזה ככה, ולכן החיבור הזה בכל זאת נעשה בחול. אבל להזכירכם שתלמידי חכמים, הזיווג שלהם זה רק משבת לשבת. עכשיו אתם מבינים למה? כי הם לא רוצים את הזיווג הנמוך הזה של השבוע. עכשיו, אם אפשר, אפשר, אם אי אפשר, אז אי אפשר. אנחנו לא צריכים להשתגע ולהפוך להיות איזה עצבנים דתיים, כן? לכן הזיווג הזה מתחיל מלמטה בימות השבוע, כי יש יובש, המלכות לא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל, ואז היא חייבת מינימום חיים. בלשון חז"ל זה נקרא בקשת צרכיה. בסדר? כלומר המקבלים מבקשים את הצרכים שלהם. אתם שמים לב שבתפילות שלנו בחול מותר לנו לבקש צרכים, נכון? אבל בשבת אסור. זה בדיוק בגלל שהזיווגים שונים לחלוטין. בשבת כל עבודתו כבר עשויה. לא מבקשים צרכים, כי אתה צריך להרגיש שלמות. אם אתה מבקש צרכים בשבת, אתה לא חי את השבת. ביום חול כן. דרך אגב, גם יוסף, איך אנחנו יודעים שבאותו יום הוא רצה להזדווג עם האישה של פוטיפר, למרות שבסופו של דבר הוא יצא מזה? כתוב ויבוא באותו יום לעשות צרכיו. צרכיו זה בעצם העניין המינימלי, כן? כדי לאפשר לו לחיות. גם את זה הוא לא עשה בסופו של דבר, ולכן על שם זה הוא גם כן שלט ונעשה גיבור ששלט ביצרו. אז הייחוד מתחיל ממעלה למטה. זה הייחוד הגדול בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ואז כל הברכות יורדות, מולידות נשמות חדשות, ואז כמובן התפארת והיסוד מחוברים, כמו שאמרתי לכם קודם. ולכן יוסף רצה שהחיבור הזה הבא, לא זה שעכשיו הוא לא יכול כבר להתאפק בגלל שיהודה עורר אותו, אבל זה היה רק החיבור הראשון. הוא מייחל לחיבור העמוק הזה, המחודש עם המלכות, עם יהודה. הוא רוצה שזה יהיה בדמות הייחוד של שבת, ולא הייחוד של ימות החול. הוא רצה שזה יהיה בשלמות, לכן הוא ביקש מיד תביאו את אבא. לא בגלל שהתגעגעתי אליו, בוודאי שגם זה נכון בפשט. אבל העיקר הוא שאני לא יכול להמשיך להשפיע לכם אם אני לא מקבל מאבא שלי כדי להיות שלם במוחין, כי אבא זה כבר המוח, אבא ואמא. ואז אני מביא גם לכם, גם אתם תהנו מהדבר הזה, גם אתם תתמלאו מהדבר הזה. בינתיים, אני שוב חוזר, אתם רואים, אני הולך וחוזר, הולך וחוזר. בינתיים, ברגע שיהודה הוא זה שעושה את העבודה וניגש אליו, כבר לא היה יוסף יכול להתאפק. אז בינתיים היה החיבור הראשוני הזה, כמו בימות החול. אתם רואים, זה קורה. כדי למנוע מוות מן האחים ומיעקב. כי אמרתי לכם, יוסף הוא יכול לחיות. יוסף הוא הנשמה. הנשמה יכולה לחיות בלי הגוף. האחים זה הגוף. הגוף לא יכול לחיות בלי נשמה. יש בעיה עם זה. כשהגוף לא מכיר בנשמה, הגוף מת. הנשמה תמיד מכירה בגוף. ויקר יוסף את אחיו. והם לא הכירו. תשימו לב, יש פה משחק שהוא לא מאוזן. הנשמה תמיד יודעת את האמת. גם של הגוף, גם היא מקבלת גם את את הנפילות של הגוף, את החולשות שלו. אבל הגוף קשה לו לראות את הנשמה. יש לו אגו. אין אגו בנשמה. האגו זה רק בגוף, זה רק בחיצוניות. במצרים ראינו מצב דומה, כשיעקב כבר יצא מן העולם הזה. אז עוד פעם, אין כבר יעקב, אז יש יוסף לבד, אז איך בני ישראל יכולים לתפקד? הם הולכים למות. אז הם צריכים גם לפחות את המינימום של הזיווג. אז זה נקרא ותעל שבעתם אל האלוהים. הם צועקים מלמטה כמו יהודה, הם עושים את הויגש הזה. ואז מה קורה? ולא יכול יוסף להתאפק, זה תמיד נכון. כלומר, גם כשעכשיו אתה בוכה במצב שלך היום, שהוא היום ונורא, אתה בוכה לשם, ולא יכול יוסף להתאפק. הקדוש ברוך הוא עונה כי אין יכולת להתאפק כשיש התעוררות כזאת מלמטה. לא מצב אידיאלי, אבל בכל זאת קיים. בזמנים. ולכן, מהי התוצאה של ולא יכול יוסף להתאפק כשבני ישראל צועקים? כתוב מיד, וידע אלוהים. מלשון דעת, מתחבר אליהם. אתם רואים? הכל מדויק להפליא. זה ממש ממש מדע מדויק. איך הדברים פועלים. אני כאן מנסה לתת לכם סיפור, אבל כל כולו קבלה רבותיי. אני בונה לכם מערכת שלמה של ספירות דרך דמויות אנושיות, דרך סיפור. דרך אגב, יש כוונה, ואנחנו נסיים בזה, בהגדה של פסח. אנחנו אומרים הלחמה ענייה. מה זה לחם העוני? לחם זה תמיד חיבור, אתם זוכרים, נכון? את הלחם אשר הוא אוכל, זה לשון זיווג. יוסף המתין, אמרתי לכם, לשאלתכם, להגעתם למצרים, כי הם לא רצו לעשות את זה במצב של רווח. אם אתה לא תעשה את זה, אז רווח והצלה יבוא ליהודי ממקום של אחוריים, חס ושלום. ממקום אחר, כלומר ממקום של צרות, ממקום של גלות. בסדר? אז לכן זה לא נעשה עד כה. הוא רצה שתהיה תשובה של האחים. אז אני חוזר להגדה של פסח, אנחנו אומרים, הלחמה ענייה, די אכלו אבהתנה בארעה דמצרים. הנה לחם העוני, די אכלו. אתה לא יכול לדבר עברית? הנה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. מה אתה מכניס לי ארמית פה, די אכלו. אומר הארי הקדוש, רבותיי, יש שתי מדרגות של זיווג. שתי מדרגות ביחד, כשהן פועלות בשלמות, כמו שאמרתי לכם בשבת, הם נקראים דו ודי. דודי. לכן אנחנו אומרים בשבת לך דו די לקראת קלה. מה זה הדו? הדו זה כשיעקב מחובר עם יוסף, כשיש שלמות בקו. די זה רק כשיש יוסף לבד. אז במצרים מה אכלנו? הלחמניה די אכלו. אכלנו, כלומר הזיווגים שלנו היו זיווגים קטנים. לא היה לנו את הדו, היה לנו רק את הדי. ואנחנו כל הזמן אומרים לך דו די. אם חס וחלילה היינו בגלות, היינו אומרים לך די לקראת קלה. אין דבר כזה די. אנחנו גם לא אומרים רק דו לבד, צריך את שניהם. גם את התפארת וגם את המלכות. התפארת נקראת דו, והמלכות נקראת די. ביחד דו די. ולכן, שיש ריחוק בין יעקב ויוסף, לא אומרים לך דודי ביום חול, אבל בערב שבת, שיעקב ויוסף מחוברים, ואנחנו בשלמות הזיווג, אז שם אומרים דו די, כשהזכר שלם. ואז הפתרון היחיד, הוא בעצם לעורר את הזיווג מלמעלה. אבל כשזה חסר ויש רק די, אז מעוררים את הזיווג דרך המקבלים, כמו שהיה בפרשה של ויגש יהודה. אין רגש גדול בחיבור הזה, רק מינימום. טוב, בוא נעשה את זה כדי להרגיש קצת חיים. כן? ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים חיבור אמיתי שמביא תועלת, שמביא חיים. ובתהליך הגאולה של היום צריך להשלים את החיבור הזה של דודי. כל דודי דופק פתחי לי. שני, אתם רואים שזה בא מלמעלה, הוא דופק. כל דודי דופק. כי זה בא מלמעלה. אם זה הבעיה מאיתנו, היינו רק די. די, די, די אכלו וממשיכים לאכול אותה. אז צריך דודי, כן? יש פה שאלה, תמיד נראה שאנחנו צריכים למצוא את היוסף שלנו כדי להתחבר למלכות, אבל בעצם צריך למצוא את המלכות שלנו כדי להתחבר ליסוד. שניהם נכונים, כשאתה רואה את המלכות, אבל אתה צריך להיזהר שהמלכות לא תעורר את החשק לפני שאתה מצאת את היעקב שלך, לא את היוסף שלך בלבד. פה נדרש למצוא את יעקב. להחזיר את יעקב, היסוד הוא נמצא. הדין החיבור יעקב, עדיין החיבור יעקב מתי ישראל. יפה. ברגע שהחיבור של הגאולה יגיע, אנחנו כבר במדרגה של ישראל. במילים אחרות, משנת 1948, משנת תשח, אנחנו כבר בישראל במדרגה של דודי. ולכן כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה דודי. כל פעם שאתם רואים די לבד, חיסרון. דודי, שלמות. בעזרת השם, השלמות הזאת, מה היא הולכת להוליד? אמרתי לכם שזה מוליד דברים חדשים. אז הדודי הזה, כשהוא יצדבג עם כנסת ישראל בזמן הזה, שהוא כבר התחיל תהליך הזיווג הזה, הוא מוליד את התינוק המיוחל, קוראים לו נבואה. אוטוטו, הנבואה חוזרת לעולם, זה בעצם הביטוי הממשי של הזיווג בין שלמות הקו, שלמות היסוד עם התפארת, וספירת המלכות. בעזרת השם, הפרשה שלנו עמוסה, קדושה, מכל המערכת הפנימית הזאת, ואנחנו חייבים בשבת הזאת לעשות הכל כדי כמובן להתחבר יוסף ויהודה ביחד, והיו אחדים בידיך, שני העצים האלה, אבל, לייחל לחיבור האמיתי הגדול. כשהתפארת והיסוד מחוברים, ואז ההתעוררות באה מלמעלה כדי להתחבר ולחפש בעצם את המלכות, את הכלי, את כלי הקיבול, וזה בעצם הגאולה השלמה. יהי רצון שנזכה לזה, ותודה על כל המאמץ ועל כל ההקשבה. אם יש שאלה, שתיים, ננסה בסייעתא דשמיא לענות.